טוב, הנושא שלנו זה טעמי המצוות ומשנתו של הרב הראי"ה קוק. ונקודת המוצא שלנו היא מהמאמר מעשה יצירה. והאמת היא שבאמת מעשה יצירה הרב נוגע ממש בקצה המזלג ביחס שלו לטעמי מצוות ולא בצורה רחבה, וגם רק בהיבט מסוים מאוד של העניין. ואנחנו ננסה לראות את שיטת הרב מתוך מקורות אחרים שהוא עוסק בנושא הזה בצורה יותר רחבה ומפורשת. מה שאנחנו יכולים להוציא מפה, מהמאמר מעשה יצירה, זה קודם כל את האמירה העקרונית של הרב שהמצוות פועלות ומשפיעות ומגלות את רוחה ואת אידיאליה של הנשמה, כן, נשמת ישראל. וכל יהודי ויהודי וגם הכלל, כאשר הם מקיימים את המצוות, אז בעצם הם מגלים את רוח ישראל. ועצם קיום המצווה הוא מעצים את האדם, מעצים את האומה, וזה לא קשור בכלל, לא תלוי בקיום זה בשאלת הבנת מהות המצווה וטעם המצווה והחיבור וההזדהות עם המצווה, וכל הדברים האלה בכלל לא קשורים לעצם העובדה שיש לכל מצווה יש איכות מסוימת, יש מהות מסוימת, וכאשר היא מתקיימת בעולם, אז בעצם היא מהירה ומתגלה, וגם כשלא מרגישים אותה היא קיימת ונוכחת. נקודה נוספת זה ביחס לטעמי מצוות. אומר הרב ככה, את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לאוהבינו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. נוכל להצליח להבין, כן, להמשיך בקרב לבבינו, לחוש, לחוות במשהו, ציורי שכל המתהלכים עם החיים, מכל מיני תובנות וכל מיני אמצעים שאנחנו יכולים להבין אותם בעולם שלנו, ונוכל ככה להיפגש עם המהות של המצוות ועם הטעם שלהם בעצם. לא נטעה לדמות בדברים העליונים המגמות האלויות ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. לא נוכל לומר שזה שאנחנו עוסקים בטעם המצווה ומתייחסים לטעם המצווה ומדברים לטעם המצווה ואלה אנחנו מצליחים לגעת בעומק של הדבר במהות שלו, לסמן את כל ערכם. הטעם שאנחנו ניתן, שאנחנו נדבר עליו, זה לא הטעם שהוא ממצא את כל המהות והאיכות של המצווה, אלא הוא איזושהי נגיעה שלנו מצד שני, אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. זאת אומרת, מצד שני, כן, אנחנו מניחים ויודעים ומכירים בכך שמה שכן אנחנו מצליחים להיפגש איתו ולהבין אותו ולנסח אותו לעצמנו כטעם המצווה, הוא כן משהו מהמהות של המצווה, ולכן הוא גם כן יעזור לנו לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. הוא יעזור לנו לקיים את המצוות בצורה יותר טובה, יותר מתוך עמדה של חופש, כן? כאשר אדם עושה דברים שהוא לא מבין אותם בכלל רק בצורה כפויה, אז הוא לא נמצא בתוך עולם של חופש. אבל כאשר הוא מרגיש שהוא גם כן מבין משהו עם מה שהוא עושה ויכול להזדהות עם זה, אז כבר הוא נמצא בעולם מסוג אחר, עולם של עונג וחופש. אם כן, אפשר להבין את המצוות, אפשר לבוא ולתת טעמים, אי אפשר למצות את הטעם בגלל שהטעם הוא גבוה ועליון ונשגב, כמו שנאמר בהתחלה, בגלל שבאמת המצוות הן יסוד רצון השם ומהותה ונשמתה של כנסת ישראל, שמתגלה על ידי מעשינו וקיום המצוות שלנו פה בעולם הזה. הסוגיה הזאת כמובן של טעמי מצוות היא סוגיה קדומה וארוכה, ארוכת שנים, כן, נחלקו בה לפי חלק מההבנות, אפילו רבי דה ורבי שמעון בשאלה שהאם דרשין טעמי דקרא או לא דרשין טעמי דקרא, והמשך במחלוקת הראשונים האם ראוי לדרוש או לא ראוי לדרוש, ידוע שיטת הרמב״ם, האמירה המפורשת שלו בסוף הלכות מעילה, בחתימה שלו תלכות מעילה, וכן כמובן בחלק ג' של המורה שהוא עוסק, זה הנושא המרכזי של העיסוק שלו בטעמי המצוות. הרמב״ם נותן טעמי מצוות במקומות שונים ועוד ראשונים ואחרונים אחרים. לעומת זאת יש שיטת המהר"ל מפראג בספרו תפארת ישראל ידועה, שהוא מתנגד מאוד לנתינת טעמים למצוות. הרב פה בעצם אומר אמירה שהיא באיזשהו מקום מצד אחד נותן לגיטימציה לטעמים, אבל מצד שני א' לא מוכנה לתלות את הקיום כמובן ולהבין שבאיזשהו מובן הקיום תלוי בהבנת הטעם, עצם המעשה הוא פועל, וזה לא משנה אם זה עובר דרך ההכרה והתודעה של האדם או לא, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, גם כשאתה נותן טעם, אתה יודע שאתה לא יכול למצוא את הדבר הזה עד תום. שיטת הרב קוק בטעמי מצוות בעצם מפורטת ומנוסחת בשני מאמרים שהוא כתב. מאמר אחד נקרא תללי אורות, ומאמר שני נקרא אפיקים בנגב. שני המאמרים האלה פורסמו באיזושהי בעיתונות, כן, זה לא עיתונים שלנו, זה עיתונים של פעם, שהם מפורסמים בין דברים רציניים באמת. מאמרים מאוד ארוכים, התפרסמו במשך כמה שנים, אה?
מדהים, לא רק אתם...
כן. באמת שני מאמרים רציניים ומכובדים. הרב הנזיר לקח וליקט מתוך שני המאמרים האלה חוברת שנקראת חזון הצמחונות והשלום. אני מניח ששמעתם על החוברת הזאת. הוא ליקט את זה לקראת מפגש של צמחונים דתיים, ואחד מהמקומות, אחד מהנושאים המרכזיים שדרכו הרב קוק בעצם פרס את שיטתו בנושא טעמי מצוות, זה הנושא הזה של היחס לאכילת בשר וכו'. מה שאנחנו נעשה, ננסה באמת להסביר, כן, ולהבהיר את שיטת הרב קוק לגבי טעמי מצוות, מה הם, כן, או מה האיכות של טעמי המצוות שאנחנו יכולים לתת, ונמחיש את הדבר הזה, את השיטה העקרונית של הרב קוק, דרך שני תחומים. תחום אחד זה התחום באמת של הנושא הזה של אכילת בשר וכל המצוות שקשורות בדבר הזה, ותחום שני זה התחום של איסור טומאה של כהנים. נתחיל מהנושא הזה של אכילת בשר. אומר הרב קוק, התורה, כן, הוא מחלק בין שני מושגים, כן? יש בעקבות חובות הלבבות, יש שני מושגים, אחד זה נקרא הערת התורה ואחד הערת השכל. הערת התורה זה רצון התורה, כפי שהוא מתגלה במצוותיה. כשהערת התורה לא תמיד היא מתאימה למצב התודעתי של הדור שבו היא ניתנת. יש פער מסוים, וכן, פה הרב קוק ממשיך בעצם את האמירה שלו, שמצד אחד אנחנו יכולים להיפגש עם מצוות התורה, אנחנו יכולים לגעת ולחוש את טעמה, אבל מצד שני תמיד יש בהם איזשהו ממד, שהוא ממד של נצח, שעובר בעצם מעל הראש ומכוון מאוד מאוד רחוק, הרבה מעבר למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. הערת התורה זה איזושהי אמירה תורנית, שהמבט שלה הוא מבט עתידי, כאן, זה לא כאן ועכשיו, אנחנו לא יכולים עדיין להבין את זה, ויש הערת השכל, שהערת השכל זה דבר שהוא מובן ומושג, וכולם יכולים להכיר ולהבין אותו. האמירה הזאת, לגבי האיכות של שני המושגים האלה במצוות, במהות של המצוות וטעמי המצוות, הערת התורה והערת השכל, היא מאוד מאוד מנוגדת לצורה שבה רמב״ם נותן טעמים למצוות. והדברים האלה מפורשים במה שהרב קוק כותב במאמר תללי אורות, ושם הוא אומר ככה: החוט החורג העובר בתוך טעמי המצוות של הרמב״ם ז"ל הוא יסוד מחיית עבודה זרה. בזה יש אמנם כוח קולטורי, כן, תרבותי יפה של העבר, המפיח גם כן רוח חיים אידיאליים, גאון לאומי של השתתפות גדולה בבניין העולם הרוחני והתרבותי, אבל בטבעו הוא הולך ומתחלש, כי נקודת הזוהר הייתה היותר עליונה אצלו, הוא עבר. הרמב״ם, בטעמי מצוות שהוא נותן, הדבר הכי הכי מרכזי בטעמי מצוות של הרמב״ם זה הרחקה מעבודה זרה. ואומר הרב קוק, זה שאתה בא ומנמק את חלק גדול מהמצוות סביב הנושא של עבודה זרה, בעצם באת וביססת את טעמי המצוות על העבר, בגלל שהמלחמה עבודה זרה עיקרה היה בתקופה שבה ניתנה תורה. אז אמנם יש בזה איזשהו ערך, כן, שעם ישראל כבר מראשית יצירתו, הוא בא ונלחם כנגד העבודה זרה, וזה דבר שהוא מאוד חשוב ומשמעותי. אבל ברור שהוא חלש, בגלל שככל שהזמן מתקדם, אז ככה העוצמה של הטעמים של המצוות הולכת ונחלשת, כי כבר אנחנו התרחקנו יותר ויותר מאותה נקודה. והאלטרנטיבה שמציע הרב קוק, ואולם באמת הרי היסוד היותר עיקרי הגנוז ומקופל בטעמי המצוות ונימוקיהם, הוא העתיד. לפי הרב קוק, טעמי מצוות מבוססים על העתיד, שזה הבחינה של הערת התורה. כלומר, התורה, המצוות, כשהן ניתנות לעם ישראל, בעצם המבט הוא מבט לנצח. המבט הוא מבט עתידי. מבט על האנושות כפי שהיא אמורה להיות בעתיד, ולא רק מבט על המצב כפי שהוא עכשיו, ובוודאי שלא נבסס את המצוות, את הטעמים של המצוות, על מה שהיה בעבר. העבר לבדו, אף על פי שהוא נכבד מאוד, מכל מקום יכול הוא לבוא עד כדי ערך של ידיעה ארכיאולוגית. כן? זה ארכיאולוגיה, לבוא ולדבר על מה הייתה המשמעות של מצוות איסור אכילת דם, כן? באותו הקשר שבו ניתנה המצווה, זה ארכיאולוגיה. שאין בו תוכן לחיים בפועל, הוא לא יכול לחיות את החיים שלה, את המצווה, את המשמעות של המצווה בדורנו היום. והעובה לבדו בוודאי לא יספיק להזריח אור אידיאלי, המרומם את הרוח, ומלא הוא שירה והופעת קודש. גם העובה, גם כאשר ניתן טעם שהוא מתאים להווה, מתאים לעכשיו, למה שאנחנו רואים לנגד עינינו היום, זה גם כן לא משהו שהוא נותן השראה. זה לא משהו שהוא דוחף קדימה. זה משהו שיכול לספק אותנו ברגע הזה. ואולם כאשר הגיע זרם החיים של העבר דרך ההווה אל העתיד הגדול ההולך ומאיר, או אז השתלמו תנאי החיים בתוך הרוח המדעי הזה, הן בעצם יקרת המדע הנשגב הזה לעצמו, הן בפעולתו לתחיית היהדות. אומר הרב קוק, היסוד של טעמי מצוות חייב לבוא ולתת מענה ולשלב את שלושת ההיבטים האלה, את העבר, את ההווה ואת העתיד. כלומר, טעמי המצוות לפי הרב קוק אמורים להיות טעמים כאלה, שמצד אחד מפגישים אותנו עם איזשהו מימד שהוא מימד של נצח, עם משהו שהוא נותן לנו מבט ארוך טווח, קדימה, מעבר למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. מצד שני, התורה גם מדברת אלינו. ופה אנחנו שוב במעגל נוסף רואים את הדואליות הזאת שאנחנו מדבר עליה. התורה היא תורה אלוקית, היא תורה נצחית, היא תורה שמימית, היא תורה שהיא בעצם נמצאת למעלה. אנחנו לא נוכל לגעת עד עומקה, עד סופה, לא נוכל למצות אותה. מצד שני, התורה היא תורה שהיא רלוונטית, היא מדברת אלינו, לכן יש לנו מגע דרך טעמי המצוות, גם חייב להיות מגע עם העתיד, עם מה שאמור להיות בעתיד, וגם מצד שני עם ההווה ועם העבר. וזה מה שבעצם אמרנו קודם, שהרב קוק מכנה בשני המונחים, הערת התורה והערת השכל. זאת אומרת, יש לנו בעצם פער בין השכל, שזה מה שאנחנו משיגים, מה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מזוהים איתו עכשיו, מחוברים אליו, האידיאלים שמתרוצצים בעולם שלנו, המחשבות, ההגיונות, כל מה שקורה בעולם שלנו בהווה, אבל יש את הערת התורה. הערת התורה זה משהו שהוא נותן קריאת כיוון קדימה, נצחית. לאיפה אמורים להגיע, מה המטרה שלנו, מה היעד, ובעצם טעמי המצוות אמורים לשלב את שני הדברים האלה. מצד אחד, הם באים ונותנים לנו איזושהי קריאת כיוון עתידית, אבל מצד שני, הם מתייחסים אלינו כאן ועכשיו, מדברים אלינו במקום שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו בהמשך נצטרך להסביר בדיוק איך הדבר הזה עובד.
דווקא הייתי אומר שהערת השכל, אם זה דבר שאנחנו לא מצליחים להבין אותו, אז זה קשור להערה העתידית, שאנחנו לא בדיוק יודעים איפה היא בעתיד. אבל אני הבנתי שגם הערת העתיד וגם מה שלגבי העתיד וגם מה שעכשיו זה קשור להערת התורה, לא להערת השכל.
לא, הערת השכל זה מה שאנחנו יכולים להבין. הערת התורה זה הערת התורה שהיא לא שכלית. זה דברים שהתורה מכוונת אותנו אליהם, למרות שעכשיו אנחנו עדיין לא מזוהים איתם.
אז יכול להיות שהערת השכל זה דברים כאילו עכשיו, זה הדברים העכשוויים שאנחנו כן מבינים אותם היום?
כן. זה מאוד מאוד מזכיר את הדברים של הרב, התפיסה העקרונית הזאת מזכירה את הדברים של הרב בתחילת אורות התורה, ביחס בכלל לתורה. אומר הרב קוק ככה, בתחילת אורות התורה, בפסקה א', פרק א', פסקה א', תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים בקרבה, מקרבה, את הברקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. רואים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. חשים אנו רוח אלוקים עליון מרחפת עלינו. נוגעת ואינה נוגעת, טסה על פני חיינו ממעלה ומזרחת אותם באורה. התורה בעצם היא באה, כן, טסה מעל חיינו, נוגעת ואינה נוגעת. אנחנו מרגישים שזה משהו שהוא נמצא מעבר, זה משהו שמימי, זה משהו אלוקי, זה משהו שאמור לתת לנו השראה, אמור לתת לנו איזשהו מבט של נצח, משהו שאמור לקדם את האנושות ולדחוף אותה קדימה, משהו בא מלמעלה אלינו. מצד שני, נוגעת ולא נוגעת, מצד שני, היא מתקשרת איתנו, התורה ניתנה לבני אדם, התורה ניתנה לנו כאן. ולכן כל הזמן יש את המתח הזה ואת השני צדדים, את הקוטביות הזאת, בין מצד אחד האמירה של התורה, שהיא אמירה שהיא אמירה נצחית, אמירה כן, לקץ הימים, אמירה שמכוונת למה אמור להיות באידיאל הסופי, אבל מצד שני היא כן, כן, במקום שבו אנחנו נמצאים, כאן ועכשיו, היא גם כן מדברת אלינו ומתקשרת איתנו, כמו המצב שלנו עכשיו. כן, האלטרנטיבות הן שתי אלטרנטיבות הפוכות. מצד אחד, יכולה להיות תורה כזאת, ויש דתות כאלה, שבעצם התורה היא מנותקת לגמרי מהחיים. היא לא מדברת בכלל למציאות האנושית, התרבותית, הנורמלית של בני האדם. היא באה עם כל מיני דרישות ותביעות, שאם אתה רוצה להיענות לתביעות האלה, אתה צריך להיות איזשהו נזיר, באיזשהו מקדש, במקום מבודד, ולהיות פרוש מכל החיים, לא להיות מחובר בכלל לכל מה שקורה בעולם, וממילא אתה מחוץ לסיפור, יצאת מהמשחק. מצד שני, יש דתות הפוכות, שבאות ומקדשות, כן, למרות ששני הצדדים האלה קיימים בנצרות באיזשהו מובן, הרב מדבר על זה הרבה ביחס לאמינות, שהאמינות היא נתנה מקום לקדושה מחוץ לחיים, כן, הרב מדבר גם על הבודהיזם בהקשר הזה, שזה דתות שנותנות מקום לאיזושהי, כן, קדושה כאילו, אבל מנותקת מכל מה שקיים בעולם. והנצרות מצד שני, את העולם הפשוט היא הזניחה, כלומר אין אמירה, אין מצוות מעשיות, אין משהו שבא ומתקן את היום יום של הבן אדם. ובמובן הזה התורה היא, יש בצד שני הצדדים האלה, יש בצד שמצד אחד נותן איזושהי השראה ודוחף קדימה למקום גבוה ועליון, ומצד שני גם כן מתקשר ומדבר איתנו במקום שבו אנחנו נמצאים. אז בואו נראה את זה בצורה יותר קונקרטית ביחס לנושא הזה של אכילת בשר בעלי חיים. אז הפתיחה של כל העניין פה בספר, בחוברת הזאת של חזון צמחונות והשלום, יש ענף עיקרי אחד של התקדמות אנושית היותר גבוהה, שהוא עומד כעת לפי מצב הקולטורה הנוכחית רק בעצם במצב חלום נעים של איזה אידיאליסטים יותר קיצוניים, והיא שאיפה מוסרית טבעית לרגש היושר האנושי, שימת עין למשפטם של בעלי חיים במלוא המובן. אומר הרב קוק, יש שם כמה אידיאליסטים שהם בעצם יחידים ובודדים, אני מניח שהיום כבר התופעה הרבה יותר רחבה מהתקופה שבה, דרך אגב, הרב הנזיר, שהוא זה שערך וליקט את החוברת הזאת, אז הוא בעצמו היה צמחוני, כן, הוא לא אכל יותר מזה, הוא גם לא הלך עם מעלי אור.
הוא היה נזיר, זה הרב נזיר.
כן, אבל זה לא סתם נזירות, זה נזירות שגם כן הוא לא מוכן להשתמש בעלי חיים, לא באכילת בשר וגם כן לא בשימוש לאורם. ובהקדמה פה בעמוד השער כתוב, לעילוי נשמת נכדו של הרב קוק, נושא שמו, יקיר חביבי, מופלא בתור המעשים, נזר מאכילת בשר בעלי חיים ביותו בן 10. היה עדיו לגאון תפארת בית הרב, נקטף באביב ימיו באסון לשברון לב כל מוקיריו. כן, כנראה נכד של הרב, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור שם. בכל מקרה מגיל 10, גם כנראה נכד של הרב נדר שלא לאכול בשר בעלי חיים. אז היו, כן, התופעה הזאת קיימת, כן, זה דבר שהיה קיים. והיו כאלה אנשים מיוחדים. אבל בסופו של דבר, המציאות של כל העולם עדיין לא נמצאים בדבר הזה. ופה אומר הרב הוא ככה. מראש, ברור שהאידאל הוא שלא יאכלו בשר בעלי חיים. ולכן אדם הראשון, מה שותר לו לאכול, זה שותר לו לאכול רק צמח. כן, צמחים, הוא היה צמחוני אדם הראשון. וגם מה שאחרי זה, כן, אדם הראשון לא בא לו בשר לאכילה, נתתי לכם את כל עץ זורע זרע לאוכלה. רק אחרי זה, אחרי שנוח יוצא מהטבע, אז נאמר, כי ירק עשר נתתי לכם את כל. ואז בעצם התורה מתירה אכילת בשר בעלי חיים. ופה אומר רק הוא ככה, היתר לאכול בשר בעלי חיים הוא קשור להערת השכל. התורה פה מתחשבת עם החולשה האנושית, עם המצב האנושי כמו שהוא. והתורה רואה את המצב של בני האדם, והיא אומרת, הדבר הנכון בשלב הזה הוא לבוא ולאתר אכילת בשר חיים. איך רואים שזה משהו שבדיעבד, כל היתר של בשר בעלי חיים, אכילת בשר בעלי חיים, אז אחת הראיות שהוא מביא זה מהפרשייה בראה, כשהתורה באה להתיר אכילת בשר אחרי שנכנסים לארץ, כי ירחיב השם את גבולך וכו', אז אומרת התורה ככה, ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר וכל אהבת נפשך תאכל בשר. אומר הקוק, יש כאן גערת חכם נסתרת. כלומר, כל זמן שמוסריותך הפנימית לא תקוץ באכילת בשר בעלי חיים, כמו שכבר התקץ מבשר אדם, שעל כן לא צריכה התורה לכתוב עליו איסור מפורש וכולי, אז לא תהווה נפשך לאכול בשר וכולי וכולי. כלומר, התורה בעצם אומרת, כי זה מין בדיעבד כזה, כי תהווה נפשך לאכול בשר, אז בסדר, אז תאכל בשר. אבל התורה מתייחסת לזה במצב שבדיעבד, אם עוד לא תגיע לדרגה המוסרית העליונה הגבוהה, שהיא זה מה שאמור להיות, כמו שהקדוש ברוך ברא את העולם מתחילה, כמו שהוא בעצם ציווה את האדם הראשון, שאוכלים צמחים ולא אוכלים בעלי חיים, אז אם עוד לא הגעת לדרגה הזאת, אז תאכל בשר בעלי חיים. ולמה זה חשוב, שההיתר הזה של אכילה בשר בעלי חיים? אז המשך אומר הרב קוק, שכאשר אחרי שהנוח היה ביחד עם החיות בטבע, ויצאו והקימו ביחד את העולם, יש חשש שאדם כל כך יגיע לשפלות, שהוא לא יבין את ההבדל המהותי, הערכי, בין בעלי חיים לבין אדם. ואז היה חשש שאנשים בשפלות שלהם יגיעו עד כדי אכילת בשר אדם. כלומר, יבואו דווקא לרחם על בעלי חיים ולהתאכזר לבני אדם. כן, הרב קוק היה לפני השואה, כן, אז הוא לא הכיר את זה במציאות, אבל הוא אמר, יכול להיות דבר כזה, שאם לא מבינים בצורה מאוד ברורה את הדירוג, את מערכות היחסים, כן, בני אדם לעומת בעלי חיים, יש חשש שיבואו להפוך את היוצרות ודווקא לפגוע בבני אדם ולרחם על בעלי חיים. כן, לאדם יש תכונה של רחמים, ומצד שני יש לאדם גם כן תכונה של אכזריות. השאלה לאיפה הוא מפנה את התכונות האלה, ומתוך חשש לבלבול התורה באה ואמרה, תאכל בשר, כדי שיהיה ברור שבעלי חיים הם נחותים יותר, ואז בשר בעלי חיים תאכל, שחס וחלילה לא תבוא לידי אכילת בשר אדם. אומר הרב קוק, אבל כל זה, זה רק יתר שבדיעבד. אמנם אחרי הרפיון האנושי, הנמשך גם כן מפילתו המוסרית, ראוי לאכול בשר. אם כן, אותו יתר שיצא אחר המבול, להתיר בשר לאכילה, כבר רוחן, שמצד ההערה השכלית, הגנוזה בענקי התורה, לא יהיה נוהג בפועל עד ולעולמים. כי איך אפשר למצב מוסר נכבד ונאור, שיהיה חולף ואחרי שכבר היה נוהג? אלא שראתה החומה האלוקית, שהאדם נפל מוצב המוסרי, וכולי, ולכן היא באה והתירה לו את הדבר הזה. פה יש דבר מאוד מאוד משמעותי וחשוב שקשור למה שאמרנו קודם. התורה מתייחסת לאנושות כפי מצבה, מתוך ידיעה והכרה ברורה שלפעמים דווקא הליכה קיצונית למקום שלא מתאים בשלב מסוים הוא עלול לגרום להרבה הרבה תקלות. זאת אמירה שהיא מאוד חשובה משמעותית גם כן בעבודה הפרטית של כל אדם ואדם. לפעמים אדם לוקח קצוות שהן לא מתאימות לו בשלב הזה. וההקצנה, בזמן שהוא לא מתאים, שעדיין המציאות היא בוסרית בהקשר הזה, אז היא תגרום דווקא לתגובת נגד חריפה, וזה ירוס את הכל. ולכן התורה משלבת פה בין ההערה השכלית לבין הערת התורה. והיא אומרת, אנחנו מתחשבים במצב של בני האדם, אנחנו רוצים ללכת איתם במקום שבו הם נמצאים, ולא לכפות עליהם כל מיני אידיאלים, למרות שהתורה חושבת שזה האידיאל הנכון, כדי לא לגרום לתגובת נגד שהרבה יותר חריפה. עד עכשיו, כל מה שאמרנו, זה, כן, איך קוראים לך?
ארי.
יש
עוד דוגמאות לדבר הזה בתורה, שמצווה משהו, ואז חוזר על זה ומצווה אותו משהו אחר, שפחות קשה לך לעשות?
לא הבנתי, למה מצווה וחוזר ומצווה?
שאם הוא אומר, לא מצווה בדיוק, אבל שהיה מצב שלאדם הראשון, נכון, היה לו... השם מצוות בני נוח, אז היה משישה, ואז כאילו כך אומרים, והשיבה היה בכלל לא לאכול לבהמות, ואז אחרי זה, אז שהוא אומר לנוח, אז שמותר לו, אז זה מופיע איפשהו אחר בתורה, הפורמט הזה של דברים?
מופיע, כן, מדי פעם זה מופיע. למשל, נושא של בשר תאווה שדיברנו עליו קודם, זה סוג דומה של דבר. די לפי ההבנה של רבי עקיבא בסוגיה בחולין בדף י"ז, שבמדבר נאסר עליהם אכילת בשר תאווה, מפורש. ואחרי שנכנסים לארץ, כי הרחיב, התנאים משתנים, ואז התורה מתירה אכילת בשר תאווה.
ולא נעשה מהקבל, אבל יפתור זה מאוד דומה.
אבל למה הרגעת, למה אם אדם לא יבוא לאכול בשר בעלי חיים, הוא יבוא להרוג בני אדם?
כי ההבדל בין אדם לבין חיה בעצם יטושטש. דווקא זה שאדם יכול לאכול בשר בעלי חיים, זה מה שגרם לו להתנסה מעל בעלי החיים, ולהבין שהתעודה שלו והמגמה שלו היא אחרת, ושהוא נשגב, הוא עליון וכו' וכו'. אבל אם זה לא היה קיים, אז בעצם היה אפשר לחשוב שזה איזשהו רצף של אדם בעלי חיים, בעצם סופו של דבר כל אותו דבר, ומלא הוא היה אפילו יכול להגיע לעיוות הנוראי הזה של אכילת בשר אדם.
יוצא לפי מה שאמרנו עכשיו, שיש
מצוות
שיש בהן רק הערה שכלית ולא הערת התורה.
מצוין, אז פה אנחנו צריכים להשלים את התמונה. בגלל שפה באמת עד עכשיו דיברנו על ההערה השכלית. על זה שהתורה לא נופלת עלינו מלמעלה במקום שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, אלא התורה בעצם מתחשבת במצב שלנו והולכת איתנו איפה שאנחנו נמצאים. אבל השאלה איפה פערת התורה? אנחנו עדיין מצפים לראות איפה התורה נותנת לנו את האופק, איפה התורה כן אומרת לנו תשאפו גם למקום יותר גבוה, יותר עליון. ופה באמת החידוש הגדול של הרב קוק, והוא קורא לזה בכותרת, כן, של המצוות חלונות האורה. ופה בעצם באים טעמי המצוות של הרב קוק. המצוות במובן הזה הם חלונות האורה. הם איזה שהם חלונות, איזה שהם הערות, איזה שהם פרוז'קטורים שמאירים לנו פה ושם, כן, מנצנצים לנו את ההערה, הערה העתידה, הערת התורה. נותנים לנו בכל זאת איזושהי, נותנים לנו את האופק הזה שאליו אנחנו אמורים לשאוף. ומה זה חלונות האורה? אז אומר הרב קוק כך, למשל לגבי מצוות כיסוי הדם. כיסוי דם חיה והעוף היא כמו מחאה אלוקית לעומת היתר התלוי ביסודו במצב הנפש המקולקלת של האדם. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ונפשו זאת אומרת אוכלה בשר כי תאווה לאכול בשר כמו שדיברנו, וגם אוכלת בשר בכל לבת נפשה, בין שום רעיון של התנגדות פנימית מצד רגש הטוב והצדק. אדם במצב הנוכחי שלו, יאללה, בשר, אוכלים, כן, שוחטים בהמה, אוכלים, כי תאווה נפשך. אמרה התורה, כסה אדם. מה זה לחסות את אדם? הסתר בושתך ורפיון מוסריותך. אף פי שלא הגיע האדם עדיין לדרגתו הראויה לו, לתת למוסר נשגב כזה מהלכים בחיים המעשיים בפועל, ולא בא עדיין עד גבול החסידות של הערה השכלית הזאת, הוא לא מרגיש את זה, מבחינתו זה עדיין לא הערה שכלית, אבל התורה אומרת לו, שים לב, עדיין שיש משהו יותר עליון, תכסה את אדם, הסתר חרפתך, הסתר בושתך ורפיון מוסריותך, לפחות תכסה, כן? לפחות תתייחס בכבוד, כן? יש גם כמה הלכות בכיסוי אדם, שאסור שלא יחסנו ברגל, אומרת הגמרא, אומר הספרה, מכאן שלא יהיו מצוות בזויות עליו. מאיפה לומדים שלא יהיו מצוות בזויות עליו? זה מובא בסוגיה בשבת גם כן, כן? לגבי פתילות, תליתות ישנים וכולי, אז מאיפה שאסור לבזות מצוות, כן, או הדלקה מנר לנר בסוגיה שם פרק שני בשבת, המקור לביזוי מצווה זה מכיסוי אדם. שאומרת הגמרא ושפך וכיסה את אדם, כן, ושלא יחסנו ברגל, למה שלא ימצאות זויות עליו? דווקא מכיסוי אדם, דווקא שם, תן כבוד לבעל החיים, לפחות יחסה את דמו. אותו דבר לגבי מצוות השחיטה, כאשר ציוויתיך במיעוט צערו של החי, וגם איסור אותו ואת בנו, ומחוסר זמן, כן, לגבי קורבנות ושילוח הקן. מחוסר זמן הכוונה מיום השמיני ועלה ירצה לקורבן, לא לפני זה. כלומר, עדיין גם בתוך המערכת הזאת שהתורה אומרת הערת השכל היא במצב הנוכחי האהובי שאנשים אוכלים בשר ולא רואים בזה שום דבר כי תאווה נפשך לאכול בשר, התורה אומרת בסדר, אנחנו הולכים עם המצב האנושי כמו שהוא, אנחנו לא הולכים לכפות איזה שהם רעיונות ואידאות שהן לא מתאימות למצב הנוכחי. אבל יש חלונות ההוראה, המצוות הן חלונות ההוראה, המצוות באות להאיר לנו את זה שיש משהו יותר עליון, יותר נשגב, הערת התורה, מה שקורה הרב קוק, משהו שנותן לנו מבט על העתיד, על הנצח, לאיפה הראוי ולאיפה אנחנו אמורים לשאוף. והרב קוק ממשיך פה בעוד הסבר של איסור אכילת חלב, הוא מסביר לפי זה את ההבדל גם בין חיה ועוף לבין בהמה, כידוע כיסוי אדם זה דווקא בחיה ובעוף ולא בבהמה, במה לא מכסים את דמה, הוא מסביר כאן את הדבר הזה, חלב, שימוש בחלב וצמר של בעלי חיים. נקודה אחת יפה לגבי כיסוי אדם, יש מצווה שהכיסוי צריך להיות גם באפר למטה וגם באפר למעלה, זה מה שהגמרא בחולין לומדת, אבל זה אומר הרב קוק שהערת הכיסוי של דם חיה ועוף מפני שהיא ראויה להיות קדומה יותר מובלטת היא מסומנת גם כן באופן המעיד על עצם הפעולה הפרטית, והיא בהזמנת אפר למטה, כלומר הכנה לדבר זכר הבושת עוד קודם המעשה. זאת אומרת, זה שאתה עוד לפני השחיטה מתכונן לכיסוי אדם, זה בעצם עוד לפני שאתה עושה את המעשה מכניס אותך לתוך ההכרה וההבנה שתשמע, יש פה משהו בעייתי. כן, איך קוראים לך?
אריאל.
כן.
אולי זה גם כן קשור להרעיון של קין כאשר הוא הרג את הבל, זה הפסוק אמר שהאדמה כיסה על האדם, משהו כזה.
זה אחד מהמקורות שלומדים את מצוות כיסוי אדם.
כן.
שגם שם יש את העניין של, כן?
זה האדמה, כאשר האדמה מכסה את האדם, אז עושה את זה כאילו ההרג לא קרה, הרצח לא קרה.
כן. כלומר, זה הפעולה האינסטינקטיבית, כן? כשאחר יצח, אז אתה לחסות, להסתיר, כאילו שלא זה. אז התורה אומרת לך, בן אדם, אתה לא מתבייש, כן? כשאדם רוצח, אז הוא רוצה להסתיר. אז באופן טבעי הוא יחסה את אדם. התורה אומרת לך, גם להרוג בעל חיים לצורך אכילה, זה גם סוג של רצח, כן? זה בעצם האמירה, סוג של רצח. תחסה את אדם. תסתיר את הבושה ואת החרפה שלך שאתה עדיין לא מבין, בסדר, אתה לא נמצא שם עכשיו, אבל תבין שאתה בבעיה. מה זה בבעיה? כאילו זה המצב שלך עכשיו, כאילו זה המציאות הנוכחית, אבל תדע שיש משהו אחר שלא אתה אמור לשוף. וככה מסביר הרב קוק גם לגבי עוד דברים, עוד איסורים, לא תבשל גדי בחלב אמו, כן, כל הדברים שקשורים גם לצער בעלי חיים בהקשר הזה, שבעצם הם בדיוק אומרים את האמירה הזאת. אתה אוכל בשר בעלי חיים, בסדר, אבל תזכור עדיין שזה לא דבר שמובן מאליו, ופה יש את החלונות האורה של המצוות שהם נותנים ומהירים לנו את ההערה הזאת של הערת התורה שהיא הערה הנצחית.
איך יש את זה בלטבע של גדי?
מה?
איך יש את זה בלטבע של גדי בחלב אמו?
זה ברור, כאילו מותח על אכול את הבשר, אבל אתה בא וגם לוקח את הזה, יש פה מין מהלך של אל תתאכזר, אל תהיה... בסדר.
קורבנות בנות וגם
מה?
אבק.
קורבנות. אז יש דברים ידועים של הרב קוק, כן, שאומר בהקשר הזה, ועבר לשם מחתית דוד ירושלים, של עתיד לבוא, הקורבנות יהיו קורבנות מהצומח, ולא קורבנות מהחי. אם כי יש סתירה בדברי הרב קוק בנושא הזה, כי יש מקומות אחרים שעליהם מפורש מדבר שגם לעתיד לבוא, עדיין יהיו קורבנות. זאת שאלה.
העתיד ארוך.
אז יפה. אז זה אחד מהתירוצים שאומרים שיש לחלק בין העתיד לבין... יש העתיד לבוא, זה הגאולה השלמה, ויש להיות המשיח, יש כל מיני בחינות בעתיד. בכל מקרה, יש איזושהי נקודה, איזה אופק כזה, עתיד כזה, שלפי הרב קוק באמת, והרבה לשם אחד את השאליים, מנחה, ולא קורבן מן הצומח. עוד מצווה... שגם בה רואים את הרעיון הזה של הרב קוק, של השילוב הזה של הערת התורה והערת השכל. וזה באורות הקודש, חלק ב', בעמוד שין פי, פסקה שנקראת חזיון המוות. מכירים?
זה רבילג, זה שיובץ.
מה?
הערת המוות, זה
רבילל של המוות. חזיון המוות, כן. נתאר לעצמי שגם אני הזכרתי את זה בפרשת שעברה בשביל בעצם.
רגע, זה כן.
תבדוק אחרי זה בסיפורים שלך.
בפרשה של בן קדושים שישו שם את הפסוק של אבי עדוני.
אמור, אמור.
אז כן, אז בסוף קדושים יש את הפסוק של אבי עדוני ואז עוברים לאמור.
כן.
אז הערת המוות של המוות ש...
אתם רואים, שווה להשקיע בהם. זוכים אחרי שנתיים. חזיון המוות. המוות הוא חזיון שווא, תומתו היא שיקרו. כן? תומתו היא שיקרו, אומר הרב קוק. תומעת המוות, תומעת המת, היא נובעת מהשקר שבמוות. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ואת תעצומותם. הרי המוות בעצם זה שחרור של הנשמה מהגוף. והנשמה הולכת ומתעלה ומתעצמת, וכן, עולה לשורש מקורה, כן, למקומה מתחת לכיסא הכבוד, באוצר הנשמות. ומתוך השקיעה התאומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזאת בצורה מדהיבה וחשוכה שהוא קוראה מוות. אבל בעולם שלנו, בגלל שאנחנו חיים בעולם חומרי, ולכן המבט שלנו, הראייה שלנו היא ראייה בתוך המסגרת, בתוך ההקשר של החומר, אז מבחינתנו, כשרואים מוות, אז רואים בעצם היעדר, ולכן המוות, במבט של בני האדם, הוא דבר כל כך נורא וחמור. מתעלים ממכוהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו, שאי אפשר להימלט מנה כל זמן שהממשל הכוסבי כל כך שולט בעולם. כי אם בעברת העיניים מהמחזה המביא את רשמי ההתאה הללו לנפש, על כל נפשות מת לא יבוא, לנפש לא יתאמה באמר. אומר רב קוק, הכהנים בקדושתם מצטוו ל... כן? מתעלים הכהנים בקדושתם מהקשבה שקרית זו. הכהנים מצטווים שלא להיות חלק מכל השקר הזה. ולכן לנפש לא יתאמה באמר. הכהנים מצטווים שלא להתאמה למת. לא להיות שותפים לתאומה למת, כי התאומה למת בעצם מבטאת את השקר שבמוות. את זה שבאמת הדבר הזה הוא בעצם שקר. והכהנים, לכן הם לא נתמאים למת, בגלל שהם לא שותפים בשקר הזה. הם צריכים פה לבטא את האידאל, את הרעיון, את מה שבעצם אמור להיות לעתיד לבוא, את ההכרה האמיתית, שבסופו של דבר המוות זה רק התגברות והתעלות של החיים. עכשיו, תשאלו, הרי לכהן הותר להתאמה לשבעת הקרובים, נכון? אז זה בדיוק מה שאומר הרב קוק, שבעולם הזה, בעולם שלנו, אי אפשר לברוח מהשקר הזה. זה שקר שהוא בעצם בחינת הערת השכל. זה המצב התודעתי הכרתי שלנו בעולם הזה. לכן התורה על כל בני אדם מצווה את המצוות של האבלות. יש מצוות אבלות. התורה מצווה על זה להתאבל. למה? כי פה התורה בעצם הולכת עם המציאות כמו שהיא. התורה לא רוצה לבוא לאדם עם מקום לא רלוונטי. עם מקום שבכלל לא קשור לחיים שלו. התורה באה לתקשר עם האדם, מקום שבו הוא נמצא. בעולם הזה אנחנו נמצאים בהבנה ובתודעה ובהכרה כזאת, שהמוות זה דבר שהוא מדהיף ונורא. אז התורה באה והולכת עם הדבר הזה. אבל הכהנים שהם מייצגים את האידיאל, את מה שבעצם אמור להיות, את התפיסה האמיתית, האובייקטיבית, האלוקית, אז הם צריכים להיות, לא להשתתף בתוך הדבר הזה. אבל לגבי שבעת הקרובים זה כבר קשה מדי. גם כהנים הם בני אדם. ולכן כהנים לגבי שבעת הקרובים זו דרישה כבר קשה מדי, ששוב אתה מגיע למקום כזה שאתה דורש בן אדם דבר שבאמת הוא לא מחובר אליו בכלום והוא לא מזוהה איתו. אפילו שהכהנים שהם באמת הסמל של הקדושה בעם ישראל והם בעצם הפסגה, עדיין בשבעת הקרובים עד כאן, לא להגזים. אבל יש מישהו אחד שלא נתמע אפילו בשבעת הקרובים, ומי הוא זה? כהן גדול. הוא בראש הפירמידה. הוא בא לשקף ולייצג באמת את האמת האלוקית המוחלטת, שגם ביחס לשבעת הקרובים זה באמת שטות. תומתו היא שקרו, זה שקר, כל התומה וכל הפסטיבל הזה וכל מה שקורה מסביב למוות. ולכן הכהן גדול הוא מן המקדש לא יצא. הכהן הגדול הוא מבטא את הדבר, את הרעיון הזה בצורה הכי תאורה שלו, ולכן אסור לו להתאמה אפילו לשבעת הקרובים. הוא אישיות כללית, הוא אישיות אלוקית רוחנית בעצם תפקידו, ולכן הוא זה שנבחר לייצג את האמת המוחלטת. גם פה אנחנו רואים בעצם את השילוב הזה של הערת השכל והערת התורה.
מת מצווה,
באמת זה בגלל ש לפי הכיוון הזה, באמת מצווה זה לא משהו שהוא מצטער, כן? זה לא בא מתוך צער, זה בא ממקום של גמילות חסד. זה לא בא ממקום של אבלות, זה מישהו שפשוט, זה הוא קברן, כן? טכנית, כאילו אין מי שיקבור אותו, מת מצווה, זה קורה ואין מי שיענה לו, זאת אומרת, אין אף אחד שיטפל בו, אז הוא מטפל בו, נכון? אבל זה לא בא ממקום של קשר נפשי, מתוך מקום של מעורבות רגשית וכו' וכו'. פה שאנחנו רואים את השילוב של הערת התורה והערת השכל. מצד אחד התורה היא הולכת עם המציאות של החיים כמו שהם, ועם התפיסה והתודעה האנושית כמו שהיא בעולם הזה. ולכן היא אומרת, כן, יש אבלות, יש מושג כזה, יש תומת מת, כן, ואדם נורמלי צריך להתאמע למת. זה דבר שהוא נורמלי וטבעי והגיוני במציאות של העולם הזה. אבל התורה, דרך חלונות האורה, כן, דרך המצוות שלה, היא בעצם שולחת לנו את המסרים ואת השדרים של התפיסה העתידית, הערת התורה, את ההערה שמה שמעל, את מה שאנחנו אמורים להגיע בעתיד, לאיפה שהעולם יגיע בעתיד, שם מחה, שם דמע על כל פנים, וחרפת המוות, כן, וכולי, כל הפסוקים האלה, שעם ישראל מופקד על זה, כן? עם ישראל צריך למחוק את המוות מהעולם, אומר רב קוק. והמצוות האלה של הכהנים, של הכהן גדול, בצורה הכי מיוחדת, באה לבטא את התפיסה העתידית, היא בעצם מהירה כבר בעולם הזה. עכשיו ברור שאפילו עכשיו, כשהמקום שלנו בהערת השכל, מקום אחר מהרצון של התורה, ברור שגם עכשיו זה משדר אלינו. זה אומר לנו משהו. זה רק אומר לנו את המשהו העתידי, רק הרחוק, הרחוק, הרחוק. זה גם אומר לנו עכשיו, כן, בהקשר הזה למשל, ממתיק במשהו את הנושא של האבינות, כן? נותן איזושהי פרופורציה. זה גם היום יכול להעיר לנו את ההערה של איך זה אמור להיות, כן? וזה בעצם המצב המתוקן. שגם בעולם הזה, כן, כמו שראינו קודם לגבי אכילת בעלי חיים, גם במציאות הנוכחית של אכילת בעלי חיים, עדיין יש משהו מעודן ומרוסן שבא מאותם חלונות תורה שנותנים לנו השקפה, שהיא השקפה עתידית, היא השקפה נצחית של התורה, ובעצם יש לנו את השילוב הזה של נצח, מה שעתיד להיות, לאיפה התורה מכוונת אותנו, מה הראייה העתידית, מצד שני, איפה אנחנו עכשיו, איפה אנחנו נמצאים, ואיפה אנחנו ביחס לנצח.
כהן הגדול הוא בעצם בהקשר הזה הוא משהו מעבר כאילו לכל בני אדם האחרים, הוא ממש כאילו לא נטמע גם עם השירות הקרובים.
כן. בסוף החזון צמחונות והשלום, אז הרב הנזיר מפה את הדברים של הרב קוק, לא, זה לא פה, זה בסוף...
העקרונות האלה קיימים בכל המסבה.
זהו, אז הוא אומר ש... לא מוצא את זה עכשיו, הוא אומר שהעבודה הזאת... הנה, זה כן, זה בסוף החוברת, זה לא עמוד אחרון, אחרון, אחד לפני אחרון. בחינות, אומר הרב קוק ככה, בחינות קטנות רשמתי פה. אבל הדרך ארוכה ורחבה וכולי. אומר רב קוק, אני, כן, הוא בנה איזשהו מודל מהותי ועקרוני של הבנת טעמי המצוות. של חידוש מאוד מיוחד, כן, של התורה, כמו שאמרנו, כן, נוגע ולא נוגע, כמו שכותב תחילת תורות התורה. התורה בעצם היא טסה מעל ראשנו, מעל, כן, במקום הכי גבוה, אבל היא מדברת אלינו גם כאן ועכשיו. זה חידוש מופלא בהבנה של המהות של טעמי המצוות. אומר רב קוק, שורות, כן, איך הוא כותב? כתבתי פה קצת דברים, התחלתי את התהליך, נתתי טעמים לכמה מצוות, מי שירצה יש ספר של אורות המצוות, ששם יש טעמים לעוד כמה מצוות, מצוות מילה למשל, ועוד כמה דברים שבתללי אורות הוא נותן את הטעם למצוות מילה, ועוד כמה מצוות שבעצם על פי העיקרון הזה, אבל הוא אומר, תדעו שהעבודה עוד גדולה ורחבה, וצריך לעבוד על שאר המצוות ולראות באמת איך אנחנו רואים בתוך המצוות, בתוך מערכת המצוות באופן יותר רחב וכולל, את העיקרון הזה של הערת השכל והערת התורה. לסיום, המודל הזה של השאיפה קדימה ומצד שני קשב למציאות הנוכחית, זה דבר שלמד שקיים הרבה בדבר הרב קוק, כמו שראינו פה, ואחד מהביטויים שלו זה בפסקה מאוד מאוד יפה שאני אוהב להביא אותה ובטח שמעתם אותה ממני פעם. בעולת ראייה בתחילת התפילה יש את החלק שנקרא קורבנות, אז אומרים שם, לעולם יהיה אדם מודה על האמת ודובר אמת בלבבו וישכם ויאמר. מכירים את זה? לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו וישכם ויאמר. אומר רב קוק ככה, מודה על האמת, כשהציור, זה עמוד קופה א' בעולת ראייה חלק א', כשהציור של האמת בא לו בתכונה כזאת שהיא רחוקה ממנו, מפני שלא הגיע בנפשו פנימה לידי אותה הכרה בהתאמה הנשגבה של הפרט הזה, לא יהיה כל כך כנוס רק בתוך עצמו, עד כדי התרחקות מההצצה של אור האמת הרחוק מאיתו, שיוכל לטעות שזהו מכלל שמירת צביונו המיוחד, שלא להכניס אל תוכו כעניינים של ציור מבחוץ שאינם מצמיעים לו, ושלא נצטרו לכתחילה מראשית היוולדם והגיונותיו. אלא שאדם צריך לדעת שיחד עם כל הסגולות החשובות שישנם לשמירת הצביון העצמי והוקרת האמת הפנימית המיוחדה לו, הוא צריך להתרחב ולהתרומם עד כדי התפיסה הבהירה של האמת המוחלטה, ואף על פי שבאה היא לא מתוכניות הכרתו, אלא ממקום אחר, מהשפעתן של ההכרות יותר חודרות ויותר גבוהות מהכרותיו, ויהיה מודה על האמת. מה זה מודה על האמת? מודה על האמת זה היכולת של האדם להכיר באמת שיותר גבוה ממנו. לפעמים אדם לא מוכן לקבל שיש משהו רחוק, שהוא לא נמצא עדיין במקום הזה. כי הוא מרגיש שאם הוא יחשוב שהאמת היא משהו שהוא רחוק, שהוא נשגב, שהוא מעל מה שאני עכשיו, אז בעצם זה משהו שיתשטש את, את העצמיות שלו. זה משהו שבא לו מבחוץ, מלמעלה. אומר רב קוק, אדם צריך להיות גיבור ולהיות מודע על האמת. ולדעת שיש דברים כאלה שהם מעל הראש שלי. כן, נוגע ולא נוגע, מרחף מעליי. זה צד אחד, מודע על האמת. מצד שני, דובר מלבבו. שלא יאמר האדם, מאחר שעיניו תהיינה תלויות לאותו הציור הגדול של האמת, שיבוא על ידי רותם של אחרים, גדולים וטובים ממנו, לא יתייחד כלל עם נשמתו, לדעת מה שרוחו הפנימי הוגה בקרבו. לא כן הדבר, אלא שיחד עם ההוראה, ההודעה לאמת הרחבה, הבא מופקים כל כך רחוקים, יהיה דובר מלבבו, לדלות את מי האמת מעמקיו הוא, ויהיה דובר מלבבו. זאת אומרת, מצד שני, אם זה שאדם צריך להיות מודע על האמת, הוא צריך גם להיות דובר מלבבו. זאת אומרת, צריך גם להיות קשוב לעצמו, ולהיות מודע לנקודה המיוחדת הפנימית שלו, לאיפה הוא נמצא, מה המקום שבו הוא נמצא, איפה הוא נמצא ביחס לאמת הזאת. כמו זה, בעצם השילוב הזה של נוגע ולא נוגע, של הערת השכל והערת התורה. מצד אחד, אדם צריך תמיד להיות עם מבט, כמו שהתורה מכוונת אותנו, כמו שהמצוות מכוונות אותנו, מבט לעתיד, מבט קדימה, מבט לאיפה אפשר להתקדם, מודע לאמת, יש אמת שהיא אמת גדולה, אמת רחוקה, אמת נצחית, אמת של התורה, שהיא לעתיד לבוא. מצד שני, דבר מגבל, מצד שני, ההתייחסות צריכה להיות גם כן למקום שבו אני נמצא עכשיו. כי לפעמים בן אדם יכול, מרוב שהוא דבק באמת, למחוק את עצמו. ולא לשים לב איפה הוא נמצא ביחס לאמת. ודבר כזה, הוא עתיד להתפוצץ יום אחד. פתאום אדם יגלה את עצמו, יגלה איפה הוא נמצא, ואז הוא יתרסק. מצד שני, כמו שאמרנו קודם, יכול בן אדם שהוא כל כך בתוך עצמו, שהוא לא מוכן בכלל להיות פתוח לאפשרות שיש איזושהי אמת שהיא נמצאת מעל הראש שלו. והשילוב המנצח זה שילוב שהוא קשה. אבל הוא השילוב האמיתי. מצד אחד מודע על האמת, שיהיה אופק, שיהיה משהו של אמת שהוא נמצא מעליי, אני יודע, אני לא נמצא, לא הכל אצלי. כאילו יש משהו שמעל הראש שלי. משהו נצחי, משהו עתידי, איזה אופק שאני צריך לשאוף אליו. מצד שני, אני לא מוכרק את עצמי בגלל שיש את האופק הזה, אלא אני כל הזמן בקשב לעצמי. איפה אני נמצא? איפה אני ביחס לאמת הזאת? איפה להיות קשוב למקום הנוכחי שבו אני נמצא עכשיו, ולראות איך אני, כן, ממילא אני יכול לעשות ולראות איך אני טובה חוטים, איך אני מתקדם בצורה הדרגתית לעבר אותה אמת, לעבר אותו אופק. אבל שני הדברים האלה חייבים להיות קיימים, וזה בעצם המוטו שאנחנו רואים דבר הרב קוק, כמו בטעם המצוות. הערת השכל, הערת התורה. מצד אחד כן אופק, מצד אחד כן נצח, ומצד שני גם כן התחשבות במצב האהובי, איפה אני עכשיו, הקשבה למקום שבו אני עומד, התחשבות במקום שבו אני עומד, לתת מקום, כן, לנקודה שבו אני עומד עכשיו, היא גם כן נקודה, לגיטימית, היא גם כן נקודה טובה מהמקום, כן, מה שאמור להיות. בסדר, אכילה בשר בעלי חיים. יש נצח, יש משהו יותר טוב. עכשיו זה, בסדר, זה המצב. אבל צריך תמיד שיהיה את החלונות האלה של ההוראה, את התקשורת הזאת, כמו המצוות שמקשרים בין הנצח, בין מה שיהיה, מה שאמור להיות, לבין מה שעכשיו, מה שעובד ומה שקורה, להעיר עכשיו את את הנקודה של הנצח, ולראות איך אנחנו יכולים לשאוף ולהתקדם לעבר הנצח. שאלות, הערות, קושיות?
רואים את זה באמת רק בעניין של המוות, בעניין הזה של אחיית בשר, אבל אתה ככה נגיד בתפילה ודברים כאלה ביום יום, אתה לא מרגיש ש... אני לא סתם חושב שאני חושב על זה, אני לא רואה פה איזה משהו שבאמת הוא דבר שהוא מתאמת נקודה עכשווית, ובעתיד זה לא יהיה ככה, זה משהו אחר. כלומר, יש, אני לא חושב על דברים נוספים.
אז צריך לחשוב. תראה, גם יכול להיות שזה יהיה בצורה טיפה שונה. התפילה גם יש בה ממד של נצח, ממד של הווה, ברור, כן? יש בה מצד אחד את השאיפה לבניין ירושלים, מצד שני רפאינו, כמו יש פה את שני הצדדים האלה של תפיסה גם כן עתידית, אבל גם תפיסה הווית. זה לא יהיה במודל הזה שמשהו שישתנה בעתיד, אבל במבנה שמצד אחד הוא כן נותן לך איזושהי יכולת לפרוץ מעבר למציאות הנוכחית שלך עכשיו, נותן לך איזו פנייה, כן? חשיבה מאוד עליונה, מאוד גבוהה, מאוד נשגבת, על גאולה וכו' וכו'. מצד שני גם מתקשרת איתך במקום שבו אתה נמצא, כאן ועכשיו.
גם בעצם מכונות קל לראות את זה, כי העולם כבר תקרב לאמת התורתית, אבל אם בוא נגיד, האם היה ניתן לראות את זה לפני 1,000 שנה, ספק, יכול להיות איזה במסוות מסוימות קשה להעלות, אם איזו יבוא יגיד לך את האמת, אתה תגיד בן אדם מסתכל. זו הבעיה בכל התפיסה הזאת, בעצם מה זה נתן אליה שברק יבר או לא רלוונט?
לא, רלוונטי, אני פה מסביר, זה רלוונטי, זה רלוונטי בגלל שזה עדיין חנון לנצח. אבל מצד שני צריך לזכור מה שאמרנו בהתחלה. טעמי המצוות עדיין אחרי הכל, זה נגיעות שלנו בטעמי המצוות. כאילו הוא לא מתיימר לבוא ולהגיד שני דברים. א', ברור שהקיום הוא לא קשור בכלל לטעם, והקיום בעצם מורדת האידיאלים האלה, זה נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, שבאמת אנחנו לא נוכל למצות, כמו שאומר כן שם הפסקה, לא נוכל למצות את טעמי המצוות, ולא נוכל לגעת במד סודם, אלא אנחנו יכולים איזה שהם נטפים, איזה שהם נגיעות, מתוך האיכויות האלה של טעמי המצוות. עוד משהו?
הרבה תרמה שזה מופיע בתעלי רות וב...
אפיקים בנגב. זה שני מאמרים שהחזון לצמחונות והשלום בעצם זה ליקוט של הרב הנזיר מתוך שני המאמרים האלה. מי שרוצה לראות את הספר, את המאמר תעלי אורות, יצא בשנים האחרונות, לפני שנתיים אני חושב, על ידי הרב חגי לונדין, עם צירוף של פירושים והרחבה וכולי. אפשר לראות את זה שם. טוב, שנזכה בעזרת השם. שיהיה יום ירושלים שמח.
נאמן, מה שאומר בתך שעצם העובדה שעשיית המצוות הקים המצוות כשעצמו גילום של עם ישראל, זה מה שאומר בתך?
כן, שזה, טעמי המצוות הם בעצם, המצוות